חוששני כי אף אנו במשפט זה לא נצליח לחשוף את כל שורשי הרשת. אולם נשתדל נא להראות ולו במקצת על רקע הדברים.
בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה.
מי האיש שיושב על ספסל הנאשם?
אין לי שום צל של היסוס. איוון מטרבלינקה מתאי הגזי. האיש שעכשיו אני מסתכל עליו.
הסנגוריה בצער רב הגיעה למסקנה שמן הראוי לבקש מכבוד שלושת השופטים לפסול את עצמם מלהמשיך ולדון.
על דוכן העדות, תוכניתם של טבע אלמוג ודניאל סלומון.
לפני 60 שנה נפתח בירושלים משפטו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן, והחברה הישראלית השתנתה לבלי עיקר, גם ביחסה לשואה וגם ביחסה לניצולים, שהיו אז רבע מאוכלוסיית המדינה. חצי יובל לאחר מכן, ומשפט שני נפתח לפושע נאצי, גם הוא בירושלים, משפטו של ג'ון דמיאניוק, שהואשם ביותו איוון היום ממחנה השמדת טרבלינקה. בין צמד המשפטים הללו, שני המקרים היחידים בהם עמדו נאצים למשפט בישראל, הפרידו יותר מרק השנים שעברו בתווך. במידה מסוימת, השלכות המשפט הראשון הן אלה שהשפיעו על היחס למשפט שהתרחש דור שלם אחריו. אולי הן אפילו אלה שהכריעו מראש מה תהיינה תוצאותיו. למרבה המזל, שני המשפטים תועדו בצורה לא יאומנת, והשאירו לנו את אפשרות לבחון ממרחק השנים, באמצעות הארכיון והמחקר, כיצד משפיעים המשפט והזיכרון זה על זה, וכיצד עיצבו שניהם את החברה הישראלית ואת יחסה לשואה ולעדים שחוו אותה על בשרם ושרדו לספר.
מהמשפט עצמו אני זוכרת כלום. אני זוכרת את היום שהוא נתפס.
זאת פרופסור חנה בלומקה, חוקרת שואה שהקדישה שנים רבות לחקר משפט אייכמן והשפעותיו על החברה הישראלית. בית המשפט עצמו הייתה רק ילדה.
גרתי בתל אביב ברחוב טרומפלדור. השכנה שלנו מלמטה הייתה הונגריה, היא איבדה ילדה בשואה ואת בעלה והתחתנה עוד פעם ונולדה לה עוד ילדה, והיא עלתה לבעלה אלינו לבית, אנחנו גרנו בקומה שנייה, והיא הייתה היסטרית. אני ממש זוכרת את זה. היא לא נשמה והיא הייתה היסטרית והיא צרכה. מה שמעתם? שמעתם? תפסו את אייכמן.
עליי להודיע לכנסת לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים על מה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים.
אבל למרות ההתרגשות הרבה בקרב הציבור, הדרג המדיני בראשות דוד בן גוריון היה רחוק מלהבין מה יהיו השלכות המשפט העומד בפתח.
באופן די ברור אני יכולה לומר שהוא לא שיער מראש את עוצמת החותם שהמשפט הזה יחולל בציבור, וגם כמובן קדימה, כי המשפט הזה כמובן היו לו אחר כך השלכות עצומות גם קדימה. בישראל של שנות ה-60 היה מוסד שנקרא ועדת האורחים, שזה היו עורכי העיתונים, הייתה צנזורה מאוד חזקה, והיו עורכי העיתונים שהיו מגיעים מפקידה לפקידה לפגישה עם ראש הממשלה, והוא היה חושף בפנים את כל הסודות, בידיעה ברורה שזה נשאר בתוך הפורום הזה. ובוועדת העורכים, בזמן שפחות או יותר סמוך לזמן שהמשפט נפתח, שזה היה לקראת יום עצמאות של 1961, שאלו אותו חלק מהאורחים, מה לדעתך האירועים המרכזיים שהתרחשו השנה? הוא אומר להם, מציאת המגילות הגנוזות, ישראל בר, והם לוחצים עליו, הם רוצים לשמוע, אומרים לו, נו ו... ואז הוא מוסיף עוד משהו, נו ו... ואז הוא מוסיף עוד משהו, והדבר היחיד שהוא לא מוסיף זה משפט אייכמן. ואז מישהו, דיסנצ'יק אני חושבת זה היה, שואל אותו, ומשפט אייכמן? אז הוא אומר, משפט אייכמן זה טוב לכם, העיתונאים.
כמו בן גוריון, גם המשטרה והפרקליטות לא הבינו את גודל האירוע שעל סיפו הם ניצבים.
זה היה צריך להיות משפט ממש, זאת אומרת, לעשות תחקיר, להגיש כתב אישום ולעשות משפט, וחשבו שכל העניין יימשך שנה. מי שעמד בראש יחידה 06 שהוקמה לצורך התחקיר של המשפט, רמי זלינגר, הוא בכלל לא רצה עדים. הוא אמר, עברו 13 שנה מסוף המלחמה, העדים כבר אין לדעת מה הם זוכרים ומה הם למדו במהלך התקופה שמאז, ובכלל צריך לבנות קייס משפטי על מסמכים. גדעון האוזר התעקש על עדויות.
עורך הדין גדעון האוזנר מונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ב-1960, כשנה לפני פתיחת משפט אייכמן, בו שימש כראש צוות התביעה. במידה רבה הייתה זו התעקשות שלו על כמות העדויות שהפכה את המשפט לאירוע המכונן שהיה. וב-11 באפריל 1961 התיישב לראשונה אדולף אייכמן בכיסא הנאשם.
במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ בשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא ישמע. יהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא.
החלטתו של האוזנר לזמן עדים פרצה סכר. לא פחות מ-110 עדויות נשמעו במשפט. 110 סיפורים אישיים וקשים מנסו, כל אחד בדרכו.
זוהי קרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. לתושבי פלנטה זאת לא היו שמות. הם לא חיו כפי החוקים של העולם כאן, ולא מתו.
ברגע מסוים לא רצינו אפילו אנחנו, חברה במפקדה, לדעת איפה הוא, כדי לא לעמוד בניסיון. אבל אז עמדנו בפני הברירה, לפתוח באש ראשונה נגד הקורבנות העתידים. כל מה שבנינו משך שנים ולכל מה שהתכוננו, הולך ומתמוטט, משום שקרה כך, משום שאפשר להביא עד כדי כך, עד כדי תירוב דעת כזה את הקורבנות, למען עוד שעה אחת של חיים. כמה זה אנושי, אבל כמה שזה מופלא מן הדעת לאחר מכן.
הילדים שנולדו הם לא חיו, שעה, שעה וחצי, כי היה מספיק מהכינים אחת שיעקוץ, וזה היה המוות בשבילם.
ומה קרה עם אנשים?
אני חושבת שאחת הגיעה בחזרה הביתה.
המשפט ארך כשנה, ובסופו אדולף אייכמן הורשע ונגזר עליו עונש מוות מתוקף החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. ב-31 במאי 1962 הוצא אייכמן להורג בתליה. גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים מחוץ לשטחה הריבוני של ישראל. מדינת ישראל הפכה כעת למדינה שלא רק קלטה ניצולי שואה, אלא גם נקמה בשמם. ראש מחלקת היהודים בגסטאפו והאחראי ליישום הפתרון הסופי, בעל עונשו. מאוד נהוג לחשוב שההוצאה להורג הדגימה את כוחה של המדינה הצעירה, היו גם מי שהיו מעדיפים שיענש בצורה אחרת לגמרי. קולות שנבלעו מתחת לשמחה הכללית ששלטה בקרב הציבור.
אני כשלעצמי מאוד מצרה על זה שהוציאו את אייכמן להורג. גם מפני שזה איכשהו, הרבה מאוד גרמנים הרגישו מזוכחים באותו יום. הנה הפושע הגדול הוציא אותו להורג, נגמר חשבון הדמים בינינו לבין היהודים. זה... אצל הניצולים זה היה מאוד חזק, התחושה שפה הוחמץ דין צדק. הדבר השני, שהיו הרבה מאוד היסטוריונים שפנו לקבל ראיון אצל אייכמן, וגדעון האוזנר הבטיח להם שהם יוכלו לראיין אותו בסוף המשפט. הוא לא רצה שאף אחד יגנוב שם את ההצגות וזה, והוא לא קיים. ואני חושבת שעבד לנו עד מאוד חשוב לספר על התהליכים של הפתרון הסופי ואיך זה קרה, ואולי אפילו להגיד לנו את התאריך, אנחנו מנחשים שזה הוחלט על הפתרון הסופי באמצע מרץ 41, אבל זה אנחנו מנחשים מתוך שאנחנו עושים כל מיני מסמכים, ואנחנו מספרים סיפור, או שהוא נכון או שהוא לא נכון. אייכמן יכולה להאיר את עיני ההיסטוריונים מאוד טוב, ואז יכלו להוציא אותו להורג. מאוד חבל שלא ראינו את אייכמן. אני יכולה להגיד לך שרוב הניצולים לא רצו בהוצאתו להורג. היה להם הרבה יותר חשוב שבכל יום עצמאות, כתבו את זה כמה וכמה ניצולים, שבכל יום עצמאות יוציאו אותו מבית הסוהר, ישימו אותו באוטו, ייקחו אותו לסיור בארץ, ויראו לו איך נכשלה התוכנית הגרמנית. המוות שלו לא נתן להם שום דבר.
ניתן היה לחשוב שבכך תמו עיסוקיה של מדינת ישראל בעמדת פושעים נאצים לדין. אבל, עשור מאוחר יותר, הגיע למשטרת ישראל בקשה ממשרד המשפטים האמריקני לסיוע בזיהוי פושעים נאצים על ידי ניצולי שואה שחיו בארץ.
שלחו קרטון עם תמונות לישראל, ובשנת 1976 מרים רדיפקר, ניצולת שואה, חברה ביחידת חפן במשטרת ישראל, יחידה לחקירות פשעי נאצים, עשתה בעצם מסדר זיהוי בתמונות. נכנסו ניצולי טרבלינקה, היו לה יותר ניצולים מטרבלינקה. והראשון שבהם, טורובסקי, הכביר, כמעט איבד את ההכרה, שם את האצבע שלו על התמונה של דמניוק ואמר, איוון היום מטרבלינקה.
דוקטור תמיר הוד, מהחוקרים הבולטים בעולם של פרשיית ג'ון איוון דמיאניוק, מסביר שהמידע שהוחזר לארצות הברית החל שרשרת אירועים שהובילה לשלילת אזרחותו האמריקנית של דמיאניוק ולהסגרתו למדינת ישראל.
ערב טוב, ערב חדש. רוצח נאצי מוסגר לישראל, ואולפנינו בירושלים שר המשפטים משה ניסים. שלום לך, אדוני השר.
שלום רב.
אולי שאלה שמתבקשת היא, מדוע בכלל אנחנו צריכים למשפט הזה?
לא בכדי חוקקנו את החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, לא כדי שהוא יישאר אות מתה, אלא להביא לדין בירושלים, בירת הנצח של עם ישראל, את כל פושעי המלחמה האלה, במיוחד בתקופה זו, כאשר שכירי עת בעולם מנסים להשכיח את השואה, לטעון שהיא לא הייתה ולא נבראה. הדבר יביא לידי כך שהדור הצעיר בישראל, אבל גם בעולם כולו, ידע ויזכור, כדי ששואה נוספת חלילה לא תקרה.
בשנת 87 מתחיל משפט דמיאניוק בבנייני האומה בירושלים בהרכב מיוחד של שני שופטי מחוזי, צבי טל ודליה דורנר, ושופט העליון דוב לוין. מטעם ההגנה ניצבו פרקליט המדינה יונה בלטמן ועורך הדין מיכאל שקד מהפרקליטות. לצד הנאשם ישבו עורכי הדין מרקו קונור האמריקני ויורם שפטל הישראלי. בפעם הראשונה בישראל מצלמה משדרת בשידור חי מתוך אולם בית המשפט. הסיקור התקשורתי הפך להיות חלק בלתי נפרד מהמשפט עצמו, והמשפט לאירוע תקשורתי.
כאן יש לנו משפט ראשון שמשודר בלייב. אתה יכול לשבת בבית ולצפות בדיונים. 28 צוותים עם מצלמות, ותחשבו על הרעש ברקע. עכשיו, מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון, התנגד לזה, הוא לא רצה את זה. השופטים היו נבוכים מזה. השופט צביטל, בכנות מרגשת, אומר לי, תקשיב, בעדויות של ניצולי טרבלינקה, שאגב, הן עדויות קשות מאוד. לא משנה כמה ניסיון יש לך בתחום הזה. הוא אומר, אני רק חיכיתי להפסקה כדי שאני אוכל לדמוע במשרד שלי, כי אני ידעתי שהמצלמות כל הזמן עליי.
והפעם, השופטים והתביעה נאלצים להתמודד עם בעיה שלא עלתה במשפט אייכמן. הנתבע, דמיאניוק, הכיר אומנם בפשעים שנעשו, אבל הוא טוען שהוא אינו אדם שביצע אותם. הוא לא איוון היום שהם מחפשים. השאלה שעליה התבקשו השופטים לענות, מסבירה השופטת דורנר, הייתה שונה לגמרי.
הרעיון היה באמת שילמדו. בעוד שאייכמן, שקראו את שמו, קם ואמר, כן, אני כן, אבל לא הייתה בעיה אם הוא אייכמן. דמיאניוק טען שהוא, מה רוצים מחייו? היה חייל בצבא הרוסי, ולא היה בכלל קשור בכל המערכת של הווחמנים. כלומר, העניין, המשפט התנהל בעצם בחלקו הגדול, על זה האם הוא האיש שבתמונה, האם הוא האיש ששם.
Have you ever killed any person in your lifetime?
האם בחייך אי פעם הרגת אדם?
Николай, я навіть курицы не можу зарізати, жінка всегда робить.
מעולם, אני אפילו לא יכול לשחוט תרנגול, תמיד אשתי עשתה זאת.
אבקש שקט באולם.
אפריל 88, בית המשפט קובע, האיש העומד לפנינו הוא איוון היום מטרבלינקה, וגוזר עליו גזר דין מוות. הערעור נקבע לנובמבר 88. אם הערעור היה מתקיים בזמנו, ג'ון דמיאניוק היה תלוי, כי לא נמצאה כל ראייה חדשה בתקופה הזו. אבל בגלל אירועים מרתקים כשלעצמם שמתרחשים מחוץ לבית המשפט, המשפט הולך ונדחה, בתקופה הזו נופל מסך הברזל, נפתחים ארכיונים שלא היו זמינים קודם לכן, ונמצאות ראיות שמטילות ספק בזהותו של דמניו כאיוון היום. ב-29 ביולי 1993, בית המשפט העליון, בצוות של 5 שופטים, קובע יש ספק בזה שהאיש שלפנינו הוא איוון היום מטרבלינקה, ומזכה אותו מחמת הספק. ב-22 בספטמבר 1993, ג'ון דמניוק עולה על טיסה, מחלקת עסקים של אל על, על חשבון משלם המיסים הישראלי, מבקש ומקבל 4 ארוחות מלאות, ועושה דרכו בחזרה לארצות הברית. כאן למעשה מסתיימת הפרשה מבחינת מדינת ישראל.
דמיאנוק חזר לחייו הקודמים בארצות הברית, עד שבשנות ה-2000 אזרחותו האמריקנית נשללת פעם נוספת, ולאחר כמה שנים הוא מגורש לגרמניה. שם הוא נשפט על פשעיו במחנה השמדה סוביבור, מורשע בסיוע לרצח של יותר מ-28,000 יהודים ונידון ל-5 שנות מאסר. ג'ון דמיאנוק מת בשנת 2012 בבית אבות בגרמניה, בעודו מחכה לדיון בנוגע לערעור שהגיש על פסק דינו. בניגוד לעדויות שניצולי השואה במשפט דמיאניוק, שהיו קשורות כולן אליו ולצורך לזהות אותו כאיוון היום, העדויות במשפט אייכמן עסקו בו לעתים רחוקות מאוד, וסופרו כמעט כולן על ידי שורדים שלא פגשו בו מעולם ואפילו לא הכירו את שמו לפני כן. מרבית העדויות היוו הזדמנויות לעדים לפרוס את מסכת האיסורים שעברו, ולתביעה לספר באמצעותם את הסיפור ההיסטורי של השואה, כפי שמסבירה פרופסור ליאורה בילסקי, חוקרת משפט ושואה מאוניברסיטת תל אביב.
חלק חשוב מההצדקה של המשפט הזה היה לחשוף את השקרים של המשטר הנאצי, לבסס את ההיסטוריה שהוכחשה ונעלמה של המלחמה ושל השואה. העד הראשון במשפט אייכמן שמוזמן הוא ההיסטוריון היהודי האמריקאי סלו ברון, שמוזמן לספר את סיפור השואה. ויש מתח בין מה התפקיד של ההיסטוריון לעומת מה התפקיד של התביעה במשפט כזה, אבל זה חלק מהרעיון שהמשפט נועד גם לברר את ההיסטוריה ולא רק לברר את האשמה הפורנזית של אייכמן.
וברור ההיסטוריה, מסבירה פרופסור יבלונקה, היה תפקיד העדויות.
ברגע שמה שמעניין אותך זה לספר איך היו החיים בגטו, או מה זה הרגע של הסלקציה במחנה השמדה, זה לא ממש נוגע לנאשם שיושב שם בתא הזכוכית.
ואני המשכתי והלכתי אחר כך ימינה, וראיתי את הילד איך הוא רץ. וחשבתי בליבי, איך הוא יכול שם למצוא את האמא שלו? הרי כה הרבה נשים ואנשים, וראיתי את אשתי. איך הכרתי בי? הילדה שלי הייתה לבושה באיזה מעיל אדום, והנקודה האדומה הייתה הסימן שנמצאת שם, וזה נעשתה תמיד יותר קטן וקטן הנקודה. אני הלכתי ממנה ולא ראיתי אותה מעולה.
את פרופסור בילסקי עניין לבדוק כיצד נבחרו אותם 110 עדים שהופיעו במשפט אייכמן.
האוזנר בספר זיכרונותיו מדבר על כך שגם לו יש חשש. הוא אמנם רואה בעדים, בקורבנות, כמי שיצליחו להוציא את ההיסטוריה מן הארכיונים ולחדור ללבבות. ולכן הוא מחפש עדים רהוטים יותר, עדים שיצליחו לכתוב על הדברים האלה בעבר, עדים שיצליחו גם להעביר את הסיפור, אבל גם שלא יחשדו כמי שסובלים מפתולוגיות או ממה שאנחנו קוראים פוסט-טראומה. באופן אירוני, העד המפורסם ביותר של משפט אייכמן הוא עד כזה. זה יחיאל דינור, שידוע בשם הספרותי קצטניק, שמובא כעד ראייה שמי שיכול היה למקם את אייכמן באושוויץ, אבל הוא לא מצליח להעיד במשפט על הסיבה שלשמה הוא הובא, והוא מתחיל את עדותו ולמעשה מתמוטט.
קרוב לשנתיים ימים הלכו ממני
ותמיד השאירו אותי אחריהם. אני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני רואה אותם.
שב נאמר.
אני ראיתי אותם ליד התור.
אולי תרשה לי, מר דינור, אני אציג לך מספר שאלות, אם טוב הדבר בעיניך.
אני זוכר.
לא, מר דינור, תשמע מה שאמר היועץ המשפטי. רגע אחד, תשמע עכשיו לי. לא, מר דינור. שקט, שקט, שקט.
משפט אייכמן נחרט בזיכרון בגלל העדויות של ניצולי השואה. שהן היו כל כך דרמטיות וכל כך משמעותיות, ובעצם במובן מסוים משפט אייכמן יצר את השואה. הוא יצר את השואה בזיכרון הקולקטיבי. הנה משפט אייכמן בעזרת העדויות מביא את, את השואה אל התודעה.
אז נוצר פה איזה בקע בין העדויות, שהתכלית שלהן הייתה חינוכית, היסטוריוגרפית, לתת איזשהו סוג של מנוחה נכונה לשורדי השואה שחיו פה בארץ, שבזמן משפט אייכמן אחד מכל ארבעה ישראלים היה ניצול שואה. ואז באמת בסופו של דבר נוצר ממש שסע בין הציבור הישראלי, שכל מה שהוא זכר מהמשפט היו עדויות, לבין השופטים שבפסק דינם התעלמו מהעדויות באופן מוחלט ובנו את פסק הדין שלהם אך ורק על סמך תעודות ומסמכים כתובים.
אף על פי שהעדויות לא היוו את היסוד לפסק הדין במשפט אייכמן, שהסתיים בהרשעה מהדהדת, הן נחקקו בזיכרון הציבורי כחלק אינטגרלי וחשוב במשפט. ולכן, מסביר דוקטור הוד, במשפט המאוחר העדויות שיחקו תפקיד שונה לחלוטין שגם השפיע על תוצאותיו.
משפט אייכמן, 16 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, זה לא הרבה זמן, ובית המשפט בהכרעה שלו אומר, העדויות ששמעתם כאן יהיו חשובות להיסטוריה, להיסטוריונים, אבל אנחנו נשענים על מסמכים. 16 שנה בלבד. פסק הדין במשפט דמניוק, 1988. אנחנו כבר מעל 40 שנה. בית המשפט פותח את פסק הדין ואומר, אנו נסמכים בראש ובראשונה על עדויות הניצולים מטרבלינקה. אוקיי? שיש לנו בסך הכל חמישה. כשבזמן המשפט, אחד מהם, שזה אחד הדברים הנוגעים ביותר שהיו לי באופן אישי כחוקר, אחד מהם כבר נמצא במצב של סניליות, וניצול נוסף מציג איזושהי סתירה, הוא מספר שבשני באוגוסט 43, בזמן המרד, בעצם איוון היום נהרג במרד, ובית המשפט אומר, אנחנו נסמכים בראש ובראשונה לעדויות הניצולים מטרבלינקה. עכשיו, שימו לב, איך נגמר המשפט הזה, ואיך נגמר המשפט הזה?
השופטת דורנר, לעומתו, לא לגמרי מסכימה עם ההשוואה.
הבעיות שלנו היו לגמרי שונות משל אייכמן. כלומר, אייכמן רוצח על יד שולחן הכתיבה. באמת אפשר, צריך היה להוכיח את אשמתו במסמכים בכתב. אצלנו מסמכים בכתב, לא היה, היה לנו אומנם את התעודת הבחמן, היה מסמך בכתב. והיו מסמכים בכתב שיכולנו על פיהם להפריך את האליבי שלו. היו גם מסמכים בכתב, אבל מסוג אחר.
איוון הזה מופיע מתוך החדר הזה, והיה מכה בנו מכות רצח עם הצינור. לפעמים היה מופיע עם חרב, והיה מפצח גולגולות, היה חותך אוזניים, היה מתולל באסירים, זה דבר לא יומן. אין לי מילים, אני מתקשה להסביר את המראה הזה. הנה הוא האיש, כפי שהוא, פה הוא עובד, פה הוא עובד, זה.
ולמרות זאת, לדעת דוקטור הוד, כשעל כף המוזניים מוטלים חייו של אדם, חשוב לקחת את הזיכרון בערבון מוגבל.
אני, מהניסיון שלי עם הפרשה הזו, בעיקר כל כך הרבה שנים אחרי, לא הייתי מבסס החלטה משפטית אך ורק על הזיכרון, וקיבלנו לזה דוגמה מדהימה. ג'ון דמניוק בשנת 2009 עומד למשפט במינכן על זה שהוא היה בכלל שומר בסוביבור. בית המשפט שם נסמך, המסמכים הארכיונים ניצולים כבר לא היו, מי שיעיד. ובשנת 2011 הוא קובע על פי המסמכים הארכיונים, שאגב חלקם היו זמינים לבית המשפט גם אצלנו. מתקופה כזו, התקופה כזו היה בסוביבור, בתקופה הזו נרצחו 28,500 יהודים, לא משנה לנו מה אתה עשית שם, שמרת על מגדל או ניקית את הרחבה, אתה עד או שותף לרצח, וגזרו עליו 5 שנות מאסר. ואז אחד מהטובעים, פרופסור קורנלוס נסלר, הגיע לישראל לביקור, ושאל אותו עורך דין שהיה מעורב בדביעה כאן בישראל, איך הם הצליחו ואנחנו כאן נכשלנו. אז הוא אמר לו, לנו היו דוקומנטים, מסמכים, ולכם היה את הזיכרון של ניצולי השואה.
הניצולים שעמדו על דוכן העדים במשפט אייכמן הציגו לחברה הישראלית תמונה שלא הכירו על השואה. השיח ששלט בארץ עד אותן שנים היה מלווה באשמות כלפי השורדים. ופתאום, דרך העדויות, הציבור הישראלי זכה בהצצה לזוועות השואה. השאלה מדוע לא התמרדתם, כפי ששאל התובע האוזנר את העד משה בייסקי, קיבלה מענה.
משה בייסקי, עומדים 15,000 איש, ומולכם עשרות מאות שורים. מדוע לא עליתם עליהם?
זה קשה ודאי להבין למי שלא היה שם, אבל בסופו של דבר אין יותר מקום היום, גם אצלי, ואני מודה בכך, כעבור 18 שנה, לתאר את רגש הפחד. רגש פחד זה, כשאני עומד כיום בפני כבודכם, הרי הוא איננו קיים יותר, ואינני סבור שניתן להחדיר אותו למישהו. הרי בסופו של דבר זה פחד אימים. עומדים מול מכונות ירייה, ועצם ההסתכלות על קריאת נער וקריאתו, האם אז עוד נותר, לא נותר כבר למעשה תגובה. זה דבר נוסף. האמונה, בכל זאת, המלחמה פעם תסתיים. כאן, ושמה בכל זאת, לסכן 15,000 איש. אפשר לשאול דבר אחר, ונוסף על כך, ואם כבר, לאן ללכת? איתנו היו, אצלנו היה מחנה פולני, ולהם היה 100 מטר מחוץ למחנה, היה מקום הבית שלהם. אינני זוכר מקרה בריחה, אפילו של פולני שהיה לו להיכנס, אבל לאן מישהו מהיהודים יכול היה ללכת? ובאותו רגע, כשנניח שמצליחים אפילו בתוך המחנה 15,000, נאמר, אנשים ללא כוחות עם ידיים ריקות, נניח שמצליחים אפילו לצאת את גבולות המחנה, לאן הלאה? מה אפשר היה לעשות? מי שינסה היום למצוא את הסיבות, אינני יודע אם יצליח למצוא אותה מתוך הסיבה הפשוטה. התנאים של אז לא ניתנים להעברה היום לאולם בית המשפט, ואינני חושד חס ושלום שמישהו לא יבין את זאת. אבל זה לא ניתן גם אצלי, וחייתי את זאת על בשרי.
ואחרי שהוא ענה את התשובה הזאת, למחרת בעיתון כותב משה תבור, נרכין ראשנו בפני תשובה זו. שאנחנו שפטנו את המיליונים מבלי שהבנו לאשורות המצב, וזה רק אחד המושגים, הלכו כצאן לטבח, אחד המושגים שעובר טלטלה מאוד גדולה, ומתחיל תהליך. פתאום הציבור היהודי בארץ הבין שבתוך תוכו, באוכלוסייה שלו, הסיפור של השואה הוא לא רק סיפור של 6 המיליונים, שנרצחו ונספו וככה, כמו שאנחנו אומרים בהזכור, אלא גם הם חלק מהסיפור של השואה. ומשהו מאוד יסודי משתנה בו. כי פתאום יש פה גשר חי להתחבר לסיפור. פתאום הציבור הישראלי יודע את האירוע הזה שנקרא שואה, על חלק גדול מהמורכבות שלו, על חלק גדול מאוד מהמורכבות של הסיטואציה של כל אדם בתוכו. פתאום הובן המצב הקיומי של היהודים בשואה שהיו מופקרים, חסרי כל עורף, ושנידונו כולם למוות. ופתאום ניצולי השואה התחילו להתאפס וואו, זה הקונסנזוס.
לעדויות שהושמעו בצמד המשפטים הייתה חשיבות לא רק בשדה המשפטי. המשקל הכבד שהן קיבלו, בין אם סייע להכרעה ובין אם לאו, השפיע קודם כל על הניצולים עצמם.
לא סיפרתי, כי פעם אחת סיפרתי, ואני ראיתי שהאיש שאני מספר לו, מסתכל עליי בצורה ככה, כן להאמין, לא להאמין, כאילו שאני מספר דברים שלא יכלו להתרחש, ואז אני פשוט סגרתי את עצמי ולא סיפרתי לאף אחד יותר, גם לא לאשתי.
זהו ניצול השואה מיקי גולדמן, בעדותו ביד ושם. גולדמן, היום בן 96, היה קצין משטרה ביחידה 06, שהייתה אחראית על איסוף החומרים למשפט. והוא ליווה את גדעון האוזנר באופן צמוד במהלכו. במהלך חקירת העד דוקטור יוסף בוז'מינסקי על אכזריותו של מנהל גטו פשמישל, בו שהה גם גולדמן, החליט האוזנר, בלי להתייעץ עמו קודם, לחשוף פרט מעברו של גולדמן, אותו לא סיפר לאיש. בקטע הבא ניתן לשמוע את חילופי הדברים, בתוספת התרגום לפולנית, עבור דוקטור בוז'מינסקי.
בגטו ראיתי איך ההוא השוונברגר...
תורפתדה שלו מרדובל, סביל חלופצה ידנגו מודגו...
אשר ירה ורצה...
תרמודל 80 עודז'ן, בייצ'ן. שמעלי בו תק נקששלי, יבדל מו 80 עודז'ן.
נתן בפייץ' 80 מכות לילד אחד.
אתה רואה פה בבית המשפט את אותו הנער שקיבל 80 מכות?
Czy pan widzi tutaj tego chłopca, tak, który dostał to 80 uderzeń?
To jest ten
oficer, to kacin się oszef Aljad Marhausner.
Więc normalnie po 50 uderzeniach chłopak nie wytrzymywał i wtedy on strzelał. Ponieważ ten właśnie wytrzymał...
Karagil jelet loja holhe ala amsich acharych amsim makot.
Normalnie po 50 uderzeniach sam osobiście zabijał. Ponieważ ten wytrzymał 80 uderzeń. I później kazał mu biec i on pobiegł. Podarował mu życie.
Natan lo et ha'chaim.
Af echad lo yada al ze shum davar. Velachen kishe ze yatsa achshav bemishpat, ze yatsa baofen mikri lachalutin. כי לא האמינו לנו מה שאנחנו סיפרנו. אז אנטק צוקרמן, או חיים גורי, אני כבר לא זוכר, אמרו, וזו הייתה המכה 81 שקיבלת. אמרתי, כן. לא רק אני קיבלתי את המכה הזו, כולם שהגיעו, שרידי השואה, שהגיעו ארצה, והתחילו לספר מה שעבר עליהם, לא האמינו להם, וזו הייתה המכה, ה-81 שכולנו קיבלנו אותה.
הפעם, במשפט אייכמן, מסבירה פרופסור אבלונקה, משהו בעדות שלהם השתנה.
העדים הראשונים שדיברו בסוף שנות ה-40, שהגיעו ארץ הראשונים, הם דיברו תמיד בגוף ראשון רבים. והם כמובן, הסיפורים שלהם היו מאוד מקומיים. זאת אומרת, נגיד בא ציוויה לובטקין, אז היא ידעה לספר על מה שקרה לה בוורשה, אבל היא כל הזמן דיברה בגוף ראשון רבים. אנחנו ואנחנו ואנחנו, זאת אומרת, כאילו אם היא זכתה אז היא צריכה לדבר בשם כולם. העדויות במשפט אייכמן היו בגוף ראשון יחיד. אני, ככה קרה לי, באתי לאושוויץ עם אשתי והילדה שלי והילד שלי והבת שלי לבשה מעיל אדום, וראיתי את הנקודה האדומה מתרחקת. וכשראיתי מספר סיפור בגוף ראשון יחיד, והסיפור הפעם לא היה, זאת אומרת, אנשים שהקשיבו לציוויה ידעו מה קרה בוורשה. הם לא הבינו את המהות הכוללת של הפתרון הסופי. אבל שבא מהונגריה, ומפולין, ומאיטליה, ומדנמרק, ומנורווגיה, ומכל ארץ, בא אחד או כמה עדים שסיפרו על הארץ הזאת, פתאום היה הסיפור הכולל של השואה. ובגלל שהם דיברו בגוף ראשון יחיד, בעצם המושג ששת המיליונים מת.
לעומת הזיכוך שסיפקו העדויות במשפט אייכמן, במשפט דמיינו כמעמד היה מורכב יותר, אגום יותר. דוגמה מובהקת לכך היא עדותו של אליהו רוזנברג, אחד מחמשת ניצולי טריבלינקה שהעידו כנגד דמיינו בבנייני האומה. היא כללה כמה מהרגעים המסעירים ביותר במשפט. בהם, הרגע בו התבקש רוזנברג לזהות את הנאשם.
מר רוזנברג, אני מבקש שתסתכל על הנאשם. מי האיש שיושב על ספסל הנאשם?
אשר את המשקפיים.
את המשקפיים?
כן.
מדוע?
אני רוצה לראות את העיניים שלו.
בשלב זה רוזנברג מתקרב אל דמיין ניוק המחייך שמושיט את ידו ללחיצה לקולות מהומה שעולים באולם.
תרחיק אותו. נא לשבת, נא לשבת. הקהל מתבקש לשבת.
מי האיש שיושב על ספסל הנאשמים?
איוון, אין לי שום צל של היסוס בספק. איוון מטרבלינקה מתי הגזי, האיש שעכשיו אני מסתכל עליו. ראיתי את העיניים הרצחניות ואת הפרצוף, ואיך אתה מעיז לתת לי יד, רוצח שכמוך.
אבל הזיהוי הוודאי התערר בבת אחת כשההגנה הציגה מסמך ובו תיאור של רוזנברג את המרד שפרץ לילה אחד במחנה השמדה. בו הוא העיד בעצמו שראה שאיוונה היום נהרג.
How can you possibly come to this court and point a finger at this gentleman when you wrote in 1945 that Ivan was killed? He didn't come back from the dead, Mr. Rosenberg.
לא אמרתי שראיתי שהוא נהרג, לא ראיתי את זה. אנשים סיפרו, וזה היה משלט ליבי. הייתי בגן עדן ששמעתי. רציתי לראות אותו שסוע, כמו שסייע את, את האחיות שלנו, את האחים שלנו. אבל הוא הצליח, איזה מזל יש לי.
העדות של רוזנברג והפרחתה היו מטלטלות לא רק ממרחק ההיסטוריה. שנה אחרי המשפט הוציאה חווה אלברשטיין באלבומה החדש שיר בשם מר רוזנברג מעיד, שביטא כמה היה קשה לצפות בסצנה שהתחוללה בבית המשפט.
מר רוזנברג עכשיו תורך, תוכיח שדבר מה קרה, הצלקות בנשמתך, הן בעיה פרטית שלך, כי כאן על פני האדמה אין זכר, כלום לא השתנה, ורק מר רוזנברג תמיד צריך לקום ולהעיד.
ברור לי למה אליה רוזנברג הציג את הסיפור הזה של זה שמרגו את איוונה היום. כי לפני משפט אייכמן, האתוס המוביל זה באמת המרד. מרד גטו ורשה, פרטיזנים, כן? ואתה רוצה להשתלב בתוך הסיפור הזה, בתוך האתוס הזה. להתאים למעשה את הסיפור שלך. אנחנו יודעים בדיעבד שרוזנברג בכלל לא היה במקום שבו התרחש הסיפור הזה ספציפית, כפי שהוא תואר כמובן, ושתיים, שאיוונה היום לא נהרג במרד. זה ודאי, שאנו מסמכים על זה.
אבל בבית המשפט, טיעונים כמו של דוקטור הוד לא מתקבלים, ואמינותו של רוזנברג התעררה. ולא רק היא. הזיכוי של דמיאנוק בבית המשפט העליון בשנת 93 היה הקה ששבר את גב הגמל עבור העד יוסף צ'רני ועבור ניצולי שואה רבים אחרים.
צ'רני בעצם יוצא מההחלטה של בית המשפט בערעור עם הזיכוי מחמת הספק, נסער. והוא אומר, מה, רק המסמכים אותנטיים? אני לא אותנטי? לא, צ'רני, נהפוך הוא. אתה אותנטי. בגלל זה גם פעלו עליך כל ההשפעות שפועלים על בני אדם. אתה לא יכול לנקות את עצמך מההשפעות האלה. השפעות פסיכולוגיות, חברתיות, תרבותיות והשפעות של הזמן. מה שנקרא השפעות אובייקטיביות שפועלות על כל אחד מאיתנו. בטח כשאתה בגיל מבוגר וכל כך הרבה שנים אחרי האירוע. ההשפעה עליהם, על ניצולי השואה בישראל, אני אומר, בעיקר לנוכח הסיפה של הפרשה, היא טרגית בעיניי. שני ניצולי השואה ניסו לשים קץ לחייהם, בגלל שהמשפט עורר בהם זיכרונות. מאות ניצולי שואה התקשרו במצוקה קשה לארגון עמך, שיסייע להם, גם בגלל המצוקה הנפשית עם הזיכרונות, וגם בגלל, דבר מדהים, הם העלו טענה בפני נציגי ארגון עמך, ואמרו, מה נעשה עכשיו? לא יאמינו לנו יותר לסיפורים שלנו, לעדויות שלנו. כי בשורה התחתונה של משפט דמניוק, לא משנה מה השופטים בערעור אמרו, הם מטילים ספק, בעדויות של ניצולי טרבלינקה, שהצביעו על האיש ואמרו, זה איוונה היום.
ובכל זאת, למרות תחושותיהם הקשות, מעמדם הציבורי של הניצולים לא נפגע.
אם תלכו ותעשו סיור ביד ושם, בחלק שעוסק בטרבלינקה, אתם יודעים, יש את המסכים הקטנים שמראים ניצולים ועדויות, מי שמדבר שם זה אליהו רוזנברג. זאת אומרת, המעמד שלהם לא נפגע, ואגב, בצדק. העדויות של ניצולי השואה, בין אם יש בהם טעות כזו או טעות אחרת, יש להם חשיבות אדירה להיסטוריה. כי אותי לא מעניין אם נהרגו פה שניים או שלושה, מעניין אותי אישית שהיה כאן מרד. אבל כשאתה לוקח את העדויות האלה ומכניס אותם לבית המשפט, שם גוזרים אדם לחיים או למוות, פה הסיפור כבר שונה והעדות צריכה להיות מדויקת.
את ההבדל ביחס החברה הישראלית לשני משפטי השואה שלה, אפשר למצוא באופן המוצלח ביותר בסדרת הטלוויזיה תקומה. שביקשה לסכם את הולדותיה של אותה חברה. הסדרה, שהופקה לרגל 50 שנים למדינת ישראל ושודרה ב-1998, שברה סיעי רייטינג. הפרק השישי שלה, המכונה בצל השואה, עסק במשפט אייכמן, ושיקף את המעמד הקנוני לא זכה ברבות השנים. הוא הבהיר כיצד זיכרון השואה הישראלי הפך כרוך ממש במשפט. לא כן, משפט דמיאניוק.
שבעה פרקים יכולים היו להתייחס לפרשת דמיאניוק, שניים בוודאות. המילה דמניוק לא מוזכרת שם, המילה. פרשה שנמשכת 7.5 שנים. אז בעוד משפט אייכמן נחשב לאירוע מכונן, לא רק בעניין של החברה הישראלית וזיכרון השואה, יש לו השפעה על החברה הישראלית, נקודה. הפרשה השנייה שאנחנו מדברים על הפרשה דמניוק, אין לה כל השפעה על תפיסת השואה בחברה הישראלית.
משפט אייכמן הוטמע עמוק בזיכרון השואה הקולקטיבי. לעומתו, משפט דמיאניוק הודחק, כמו נמחק מההיסטוריה. אבל, כפי שכותב דוקטור הוד בספרו "מדוע זכרנו לשכוח" על משפט דמיאניוק, השמטתו מתודעתה של החברה הישראלית לא הייתה מקרית.
אני מוצא לזה אקטיביזציה של השכחה. הוא לא מופיע במסמכים החשובים ביותר, אולי מכוננים, כמובן. כי אם אני מלמד את הפרשה הזו על כל פרטיה, תלמידים ותלמידות בכיתה י' וי' א', יבואו לאחד מהעדים שבאים אליהם ויגידו לו, תגיד, אתם בטוחים שמה שאתם מספרים הוא באמת נכון? כך קרה או שאולי שכחתם או שעשיתם התאמה של הזיכרון וכן הלאה, כי הם למדו את הפרשה של משפט דמניוק על כל פרטיה, הם יודעים שזה משהו אפשרי. הדבר השני שאמרנו זה הסיפור של הכחשת השואה. אם אנחנו באים ואנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו מטילים ספק בעדות של ניצולי טרבלינקה, ואנחנו מדברים את המשפט הזה ומלמדים אותו, הרי זה כמו דלק במנוע של מכחישי השואה. הם יבואו ויאמרו, הנה, תראו.
הניסיון לשחזר משפט שואה מכונן לדור אשר לא ידע את אייכמן נכשל. באופן אירוני, דווקא התוצאות החיוביות של המשפט הראשון, אלה שקיבעו את חוויותיהם האישיות של ניצולי השואה בתודעה הישראלית, כראיה לסיפור המלחמה הגדול יותר, הן אלה שהובילו לכישלון במשפט דמיאניוק. סיפוריהם האישיים וזיכרונותיהם של ניצולי השואה, עליהם התביעה במשפט דמיאניוק ניסתה לבנות את הטענה המשפטית שלה, לא נחשבים לראיה משפטית. אבל בשדה המקביל, החברתי וההיסטורי, הם היו מטלטלים מספיק כדי לשנות את הציבור הישראלי מקצה לקצה.
על דוכן העדות, ערכו את התוכנית דניאל סלומון וטבע אלמוג, עורכת ראשית מאיה גייר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, מיכאל אבו, אחינועם ויינברג ורועי מרקס.
לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים, ונתנו לו קטלה. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכנה. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהה. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עברונו לכל איש ישן לכל איש ישן שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו
אני נושא עימי את צער השתיקה את נוף האלם ששרפנו אז מפחד הלא אמרת עיניי העיר כל כך ריקה הלא אמרת עיניי נשתוק מעט ביחד בחלוני קמנו כבר שושני הנוחם בחלוני נסתם חזון המרחבים רק הרחובות עוד מחייכים עם לא הרוחב אל כל אשנב מוצאת באור הערבים בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר בחלומות ההם על הספסל הקר בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארנו נושא עימי את צער השתיקה את נוף האלם ששרפנו אז מפחד הלא אמרת עיניי העיר כל כך ריקה הלא אמרת עיניי נשתוק מעט ביחד בחלוני קמנו כבר שושני הנוחם בחלוני נסתם חזון המרחבים רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב אל כל אשנב מוצאת באור הערבים בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו אולי נשמע עוד מחכה מחדש אותו השיר בחלומות ההם על הספסל הקר בחלומות ההם נרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה שיקות על צווארנו
הבית בשלגים אתה
אצבעות לשגים